חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב המהדורה המרכזית, היום פיצוץ מסתורי באיראן במהלך יום השנה שציינו בבית הקברות בו קבור סולימני, מי שהיה בכיר באיראן. באיראן מאשימים כמובן את ישראל, למרות שאין תביעות אצבע של ישראל. בארצות הברית אומרים כי ככל הנראה דאש או קבוצה קיצונית אחרת עומדת מאחורי סדרת הפיצוצים הללו, מעל 100 הרוגים שם. חסן נסראללה נואם הערב מדרום לבנון בלי משמעות מיוחדת מלבד איומים נוספים על ישראל. היום גם אזעקות שוב בצפון בכמה מקומות, ניסיונות לפגוע ביישובים ישראלים. בג"ץ בפסיקה נוספת השבוע, גם היא דרמטית, והוא פוסק שוב על חודו של קול, הפעם בנושא חוק הנבצרות. החוק שנועד לקבוע כי ראש ממשלה לא יוצא לנבצרות במקרים של הליכי משפט נגדו, בג"ץ קובע כי חוק הנבצרות לא יחול בינתיים, תחולתו של החוק תידחה לקדנציה הבאה ובכך אינה תחול על ראש הממשלה. צה"ל מפרסם היום כי סהר ברוך, השם יקום דמו, נהרג בניסיון החילוץ שלו בשביעי באוקטובר. לא ברור כרגע אם החטוף נפגע מיש כוחות צה"ל או מירי של חמאס. מה שבטוח שמי שהוגדר עד היום כנעדר, הופך היום כאמור לחלל נוסף במלחמה. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם ושלום לקובי פינקלר.
שלום לך אבי.
אחרי החיסול אתמול של מספר 2 בחמאס, כוננות גבוהה בצפון גם היום. חמאס הודיע על הקפאת עסקת השבועים, ובתוך כך ירי היום שוב לעבר יישובי הצפון.
כן, אז עשה בקצרה, כפי שנתבקשתי, 4 נקודות. באשר לצפון, אז יש מוכנות, יש כוננות, יש דריכות. לפעשה היום היה היום יחסית שקט, חוץ מאשר 3 שיגורים משטח הבלון לא נעשה, אבל בצהל אומרים, אנחנו מוכנים, אנחנו דרוכים לכל מצב. לא השתנה שום דבר, גם הוראות פיקוד העורף נשארו תקפות כמו שהיו שלשום ולפני כמה וכמה ימים. זה באשר לגבול הצפון. באשר לנקודה שהזכרת אותה, לצערנו הרב שר ברוך נפגע בפעולת חילוץ, לא, ביום החילוץ עצמו, לא ברור אם זה היה בתוצאה מיש צהל, כמו שאמרת נכון, או המחבלים של החמאס רצחו אותו, זה קורה חודש אחרי חטיפתו בפעולה שהייתה לפני כחודש ימים. ובאשר לנקודה חשובה מרכזית, הערב הזה גם כן פרסומם כל היום, היו גם סרטונים על כך, שישנם מנהרות גם בצפון, גם בפיקוד המרכז, גם באזור תלם, מדורה בהר חברון. צהל אומר, בדקנו את כל הדברים, בדוגמה של חברון מדובר בבור ספיגה, אותו דבר מדובר גם באזור השרון. אנחנו נמשיך לבדוק ולהגיד ולמסור את המידע כל אימת שנידרש. באשר לחאן יונס, שם נמשכת הלחימה אומנם איטית, כי נלחמים שם מפיר לפיר, ממנהרה למנהרה. אלו לפני הדברים האלה.
קובי פינקלר, תודה לך. בשורות טובות. אנחנו פונים אליך, איתי גדסי, פרשננו הפוליטי. שלום וערב טוב.
ערב טוב, אבי.
חוק הנבצרות נדחה לכנסת הבאה, אך תחולתו לא תחול עכשיו. כך שוב מחליט בגץ בהחלטה נוספת השבוע, גם היא על חודו של קול, וכמובן הרבה תגובות במערכת הפוליטית.
בעיצומה של המלחמה למעשה, בגץ מכריע בשני סוגיות חשובות מאוד שהעסיקו את כולנו בכנסת האחרונה. והייתי אומר שהוא בעצם מוחק את כל ההישגים של הכנסת האחרונה, אבל הוא לא רק מוחק אותם, הוא בעצם מחדש כאן את האקטיביזם השיפוטי של אהרון ברק, אבל הפעם של אסתר חיות, והוא עושה את זה בשיא העוצמה, מבהיר גם בפסיקה הקודמת וגם הפעם על חוק הנבצרות, חוק שדפיר דעת המיעוט, כולל השופט סולברג, לא נספר למידותיו של נתניהו, הוא אומר אי אפשר לזהות שם דברים שמאפיינים את תפירתו של חוק לבן אדם אחד, אלא דברים כלליים, ובעצם אסתר חיות ודעת הרוב אומרים אומרים גם ליועצת המשפטית שהיא המוסמכת, את כן יכולה להוציא את נתניהו לנבצרות במידה והוא לא מקיים את הסדר ניגוד העניינים שלו. נזכיר לנתניהו שהסדר ניגוד העניינים שבגינו בכלל ככה לו טענות עולה חוק הנבצרות, שהחוק הנבצרות למעשה אומר, בוא נשים רק נאמר מה זה אומר, שלא יוכלו, היועצת המשפטית לא תוכל להוציא את נתניהו לנבצרות שלא על רקע מצבו הפיזי או הנפשי, כלומר על רקע בריאותי ולא על רקע אחר. ופה בעצם בית המשפט פוסל את החוק הזה, למעשה דוחה אותו לכנסת הבאה, והדחייה הזאת היא למעשה בניגוד ללשון החוק עצמו. חברי הכנסת יכולים לחוקק, יכולים להצביע, אבל בסוף מי שקובע זה בגט, כך אנחנו רואים גם הפעם, ויהיה מאוד מעניין כמובן שאנחנו רואים את התגובות גם מימין וגם משמאל, על הדיקטטורה השיפוטית וכו', לא נחזור על כל התגובות, אבל אין ספק שאנחנו רואים שני פסיקות משמעותיות, אחרי שככל הנראה הרוב שממנו הם זוכים היום בפסק הדין צפוי להתהפך, ובדיונים הבאים אני מניח שאנחנו נראה, למרות שהדיונים הרציניים כבר אחרינו, כי המהפכה המשפטית לא ממשיכה, אבל לפחות כרגע, יכול להיות שהמשיכו אותה בעתיד, כי אין ספק שהמתיחה הזאת של המטוטלת או של החבל כרגע תגרום לאיזושהי תגובה גם בימין, שמבינים שאולי זה לא הזמן באמצע מלחמה, אבל אחרי זה יצטרכו להעביר איזושהי סדרת שינוי חקיקה על מנת לתקן את המצב הקיים.
איתי גדסי, כאמור זה שוב פסיקה נוספת דרמטית של בגץ, גם היא בתוך המלחמה אחרי התגובות של הפסיקה הקודמת, גם במקרה הזה בגץ לא דוחה את פסיקתו לאחרי המלחמה, ממילא גם אין משמעות לחוק הזה עכשיו, אבל בכל מקרה זאת התמונה. איתי גדסי, תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו אנחנו עם השר לענייני שר הנגב, הגליל, החוסן הלאומי, יצחק וסרלוף, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב ממרא.
קודם כל, החיסול אתמול של ארורי נותן עכשיו איזשהו פוש במלחמה, אחרי שלושה חודשים של מאמץ גדול של הרבה מאוד חיילים, מסירות נפש של הרבה חיילים, לא ראינו עוד איזושהי נקודת שובר שוויון. מבחינתך, חיסול כזה נותן עכשיו איזשהו מכנה, אולי הייתי אומר, מטה את הכף לטובתנו?
קודם כל, אנחנו לא מתייחסים לפרסומים זרים על פעולות שמיוחסות לישראל. אנחנו כמובן לא אבלים על אף מחבל שנפרד מאיתנו. אתה יודע, כמה שיותר פרידות כאלו, כך יהיה פה טוב יותר. עמדתנו בעניין ידוע. זה לגבי החיסול.
אוקיי, אז גם אם ישראל לא ביצע את החיסול הזה, חיסול כזה אנחנו מברכים עליו ברור, מול החמאס, מול המלחמה, זה משנה משהו? זה עושה איזשהו אימפקט? או שזה חיסול נקודתי של מחבל שעד צריך למות?
תראה, ההתייחסות שלנו לכל מחבל, מהזוטר ביותר עד יחיא סינואר, כולם בני מוות, כולם צריכים לפחד, כי צהל, השבק, המוסד יגיע לכולם, וזה מה שההנחיה שראש הממשלה נתן. יכולנו לראות את זה באחד מסיבות העיתונאים שהיו עוד לפני יותר מחודש כמדומני, ואני בטוח, אני סומך על כוחות הביטחון, שהם ידעו למצות איתם את הדין.
אוקיי, אני רוצה לדבר איתך גם על ההתנהלות של הקבינט. יש כל הזמן גם את המתיחויות בתוך הקבינט, אבל גם בישיבות הממשלה הרבה מאוד ויכוחים, לפחות כך מתפרסם, ותמיד מודלפים משפטים החוצה, ביניהם ויכוחים עם השר בן גביר ואחרים. בעצם אין לכם נציג בקבינט המצומצם, מתקבלות החלטות שאחרי זה בישיבת הממשלה מתחילים הוויכוחים. אולי אתם צריכים לדרוש מלכתחילה שישב נציג מטעמכם, גם בקבינט שמונה היום חמישה אנשים, אתם תהיו האצבע השישית שם, ונחסוך את כל הדיונים בישיבת הממשלה, סביב דלק ומסעיות ודברים נוספים.
תראה, אנחנו מביעים את הביקורת שלנו בישיבות הממשלה, השר בן גביר שנמצא בקבינט המורחב, בכך שאנחנו מתנגדים למדיניות הקונספציה של הכנסת דלק לרצועה, של הומניטרי, של כל מיני דברים שהם לא מקדמים אותנו להכרעה. ואנחנו מביעים את מחאתנו על כך, אנחנו מפעילים לחצים, לפעמים אנחנו מרגישים שזה באמת משפיע, ולפעמים לצערנו לא. אנחנו אומרים, המשוואה הפשוטה, הכנסת הומניטרי תחת הומניטרי, זאת אומרת שהצלב האדום יבוא לפגוש את החטופים שלנו שנמצאים כרגע בעזה, לתת להם את המענה, אם זה בתרופות, אם זה אוכל, לבדוק מה המצב שלהם, דברים שלא קורים. אז אנחנו לא, אני לא מאמין בחלוקת מתנות חינם הללו. גם צריך לשאול את עצמנו, מי הם אותם החפים מפשע או הבלתי מעורבים, זה אותם אלו שבזזו את היישובים שלנו בשביעי באוקטובר, או אותם אלו ששמחים שחיילי צהל נהרגים, מי הם אותם החפים מפשע הללו? ואני הייתי שמח שנגדיר את זה מחדש, ואמרתי את זה גם בישיבת הממשלה הקודמת שהייתה, שאני מצפה שאנחנו נגדיר מי הוא האויב. כי כשאם אתה רוצה להכריע במערכה, אתה קודם כל צריך להבין מי האויב שעומד מולך. אני חושב שפה יש הרבה דברים שצריך להגדיר בנושא הזה.
כשאנחנו מדברים על חפים מפשע, כן או לא, זו עוד שאלה, אבל עיקר הוויכוחים גם זה סביב סוגיית בתי הכלא, היחס שמקבלים שם אסירים.
נכון, המדיניות של השר בן גביר לא התממשה על ידי הנציבה קטי פרי, ולכן הוא הודיע שהוא לא מעריך לה את הכהונה. יש עוד כמה סיבות לכך, בין היתר ביחס המזלזל, הבוטה, כמו ההודעה שהיא הוציאה אחרי ההודעה של השר בן גביר, שהיא כלובשת מדים, מדברת כך לנבחר ציבור, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. אני חושב שגם ראש הממשלה מבין את זה, וגם ראשי הקואליציה מבינים את זה. ובסוף אנחנו נתייחס לגופו של עניין, כשמחבלי הנוח'בה מקבלים שירות VIP והם לא נמצאים בכלא ובצינוק ולא מקבלים את התנאים המינימליים של המינימליים, בסוף הם מקבלים ארוחות כיד המלך, דבר שלא מתקבל על הדעת. כל ברדה, זה לא קשור גם לימין ושמאל, כל זמן שהחטופים שלנו נמצאים בתוך המנהרות בעזה ומקבלים חצי, לא יודע מה הם מקבלים שם. בסוף אני רוצה שהמחבלי הנוח'בה יקבלו את
המינימום האפשרי.
את המינימום האפשרי, בדיוק. זו משוואה פשוטה.
עכשיו, אין תקנות בעניין הזה? זאת אומרת, זה תלוי בעמדתו של שר או בעמדת נציבת שירות בתי הסוהר?
בסוף.
אין כללים שנכתבו איך מתנהגים לכל אסיר?
אנחנו למדנו בקצה שהרבה דברים תלויים בפקיד שנמצא בקצה. אם השר נותן הנחיה, והנציבת שבת, קטי פרי, נותנת הנחיות אחרות, אז אתה יודע, בסוף המדיניות לא יורדת לשטח, זו בעיה. זו בעיה, כשהדרג המדיני מעביר הנחיות, והן לא מבוצעות, אז אנחנו נמצאים בבעיה קשה. הדבר הזה, אני מקווה שהוא ישתנה, אחרי שהנציבה תעזוב, תיכנס אחר תחתיה. אני מקווה שהדבר הזה, אנחנו נראה שינוי דרמטי בסוגיית התנאים של המחבלים בכלא. בסוף אנחנו למדנו שיש הרבה פקידים שהם, לא יודע, בכל מיני משרדים, שהם תוקעים דברים לפעמים שלא מתאימים להם וכולי. אבל אנחנו מצליחים לשנות הרבה דברים. חלקם קורים מהר וחלקם צריך סבלנות, לוקח זמן.
אני רוצה לדבר איתך על בגץ. גם הפסיקה השבוע, אנחנו מדברים גם על נושא חוק הנבצרות שמתפרסם הערב, וגם על עילת הסבירות, בשניהם גם מתפרסמים באמצע המלחמה, שזה עוד עניין, זה באמת עניין של עיתוי.
זה לא עוד עניין, זה העניין. העיתוי מראה על הניתוק. הניתוק מהסיטואציה, מהמציאות המורכבת והכואבת, שכל מדינת ישראל נמצאת כרגע, שחיילינו נמצאים במערכה ונלחמים, וכולם שמו את כל המחלוקות כרגע בצד ומתמקדים בחזית אחידה, מאוחדים יחד כדי לנצח את האויב, ומשתדלים לדבר בצורה כזאת, משתדלים, מנסים לפעול, פועלים בצורה כזאת, לפחות בחקיקה בכנסת, בהחלטות שלא עוברות אלא אם זה מדובר בקונצנזוס רחב, דווקא בשביל לשמור על האחדות, והאחדות מאוד מאוד חשובה למערכה, לחיילים, לכולם. ופתאום ההחלטה, הפסק דין של בג"ץ, שהוא מאוד רגיש, מאוד נפיץ, ויש חיילים שנמצאים בחזית והם תומכים ברפורמה המשפטית לצורך העניין, זה לא משנה מה, אבל אני אומר, בוא נשים את הכל, נתחיל את הכל, ומי ש לא פועל בצורה כזאת, כמו הפסקי הדין של בג"ץ שהם הוציאו, שזה ממש למצער, אני אומר את זה, זה מראה על ניתוק. ניתוק, כן. ניתוק גדול.
טוב, לסיום, השר בן גביר מעריך את כהונתו של המפכ"ל, מה זה אומר?
אני לא, עוד לא יודע מה,
משהו פורסם ממש בשעות האחרונות, בשעה האחרונה.
מה פורסם? אני עוד לא יודע אם פורסם מה שנדונו בחדרים הסגורים.
טוב, כי זה מעניין, כי אם הוא מעריך את כהונתו בגלל שאנחנו בית מלחמה וזה לא זמן להחליף מפכ"ל, זה דיון אחד. אם הוא מעריך את כהונתו, כי אם בסוף כן מסתדרים והוא כן מצליח להתוות מדיניות במשטרה, אז זה עניין אחר. אז לכן היה מאוד מעניין לשמוע מה הנימוק, אבל אתה אומר שאתה לא יודע.
אני שומע כאן עכשיו בשידור מפיך שבעצם יש הערכה של המפכ"ל כמדומני בחצי שנה. אני חושב שגם חלק מכך שהשר בן גביר מבין, רואה את המציאות ומחובר לשטח ומנסה למנוע רעידות אדמה. ובפרט שבוא נאמר כך, בתקופת המלחמה ראינו ממש איך השוטרים המסורים פועלים בגזרת החזית, ראינו סיפורי גבורה ושמענו דברים, ממש גיבורי ישראל, דברים פשוט לא יאמנו, שמשטרת ישראל עשתה ופעלה. זה הזמן גם להודות ולהביע את הערכתנו הגדולה לכל החיילים והשוטרים וכל כוחות הביטחון שנמצאים בחזית ופועלים יומם ולילה על מנת שלאזרחי ישראל יהיה ביטחון. אנחנו מחזקים אותם, אנחנו גם מתפללים עליהם הרבה, שיצליחו במשימתם.
שיהיה בשורות טובות. השר יצחק וסרלוף, שר הנגב והגליל, החוסן הלאומי, תודה רבה, בשורות טובות, להתראות. אנחנו עם דורון מצא, שלום וערב טוב. עכשיו הרי כמובן בכיר בשבק ומתמחה בסוגיית הסכסוך הערבי-ישראלי, הייתי אומר. אנחנו אחרי חיסול משמעותי, סלאח אל-ערורי, מספר 2 בחמאס, יש עוד כמה מחוסלים בדרגים הרבה יותר פחותים, אבל הוא מהצמרת. מה החיסול הזה עושה, נקרא לזה, למורל של האויב? כי הרי עד היום למדנו שלהרוג אותם זה לא מאיים עליהם, מבחינתם אין לבעיה למות, הם באים כדי להרג. השאלה אם זה נוגע גם לבחירים, או רק בסוף לנוח'בה, לחייל הזה בשטח, למחבל הקטן שבא לעשות הפיגוע שלו?
אני מניח שיש איזושהי, מה שנקרא, השפעה מורלית מסוימת, גם על, מה שנקרא, גם על הפעיל הזוטר, אולי גם על הצמרת. אני חושב שצריך להסתכל על זה באיזושהי פרספקטיבה אחרת. זה לא, והפרספקטיבה היא שזה לא איזשהו אירוע, מה שנקרא, בדיד, כן? זה אירוע שאני חושב מייצג איזושהי החלטה, ואני חושב בתובנה ישראלית מאוד, מאוד עמוקה, שאגב אני לא רואה אותה מספיק נוכחת בתקשורת ובשיח הציבורי סביב הסיפור הזה של החיסול. והתובנה הזאת שבעצם אנחנו מתמודדים עם חמאס, כאשר חמאס היא כבר לא תופעה או לא תנועה או לא ארגון לוקלי. זאת אומרת, חמאס הוקמה ברצועת עזה ב-87, כבר סוף שנות ה-80, ברצועת עזה זו הייתה תנועה מאוד לוקלית, כלומר מקומית, עזתית, עם שורשים מקומיים, שנשענה גם על האוכלוסייה המקומית ברצועת עזה מבחינת תמיכה, שעסקה הרבה מאוד בדאווה, שזה סוג של מה שנקרא מחויבות חברתית או סיוע חברתי. ובעצם מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה תהליך הגדילה של חמאס. כלומר, חמאס הפכה מאיזשהו ארגון מאוד לוקלי, אפילו מדינתי, במובן הזה שהוא חולש גם על רצועת עזה ומחזיק את השלטון לרצועת עזה, לתנועה שהיא תנועה שיש לה מימדים גם אזוריים ואפילו גלובליים. ואת התהליך הזה ראינו בצומח או מתפתח בשלוש השנים האחרונות. האמת שמדינת ישראל לא כל כך ראתה את התהליך הזה, היא חשה בו, אבל היא לא הצליחה להגדיר אותו, אבל זה מה שקרה. וזה קורה למעשה ממאי 2021, כאשר, אם אתה זוכר, את סיפור שומר החומות, ההתקפה או לפחות הירי הראשון שמבצעת חמאס וטילים על ירושלים, והמערכה שהיא מגדירה אותה כמערכה על ירושלים, כלומר לא מערכה על רצועת עזה, אז חמאס שיש לה כבר איזושהי אוריינטציה, נקרא לזה הרבה יותר אזורית, והיא בעצם מתייצבת בראשות חזית ההתנגדות, או חזית מחנה ההתנגדות של המזרח התיכון. והתהליך הזה מתפתח מאז מאי 2021, אנחנו רואים גם מבחינת המטרות שחמאס מגדירה לעצמה, גם מבחינת הנוכחות של חמאס שהופכת לנוכחות אזורית, למשל נוכחות בלבנון, מאז מאי 2021 גם נוכחות, מבוצעים מספר פעמים שיגורים של רקטות לעבר שטח ישראל על ידי גורמי חמאס משטח לבנון. גם סלח חרורי פועל בלבנון, זה בעצם הבייס שלו. כאשר בעצם מבחינה תהליכית חמאס עוברת איזשהו תהליך של טרנספורמציה מתנועה מקומית לתנועה שהיא הרבה יותר, יש לה אחיזה
רחבה, עם זרועות, עם...
כן, כן, אבל אפילו אחיזה גלובלית, במובן הזה שלפני, נדמה לי, שלושה שבועות נחשף מבצע סיכול של המוסד הישראלי בדנמרק,
נמצא שם... שזה תשתית חמאסית.
בדיוק, תשתית חמאס בדנמרק, זאת אומרת, זה מאוד מאוד חריג, זאת אומרת, איך החמאס לא עסקה בפיגועים בחול, ובעצם חמאס הייתה באיזשהו תהליך של גדילה והפכה לסוג של אשף של שנות ה-70, כלומר ארגון שפועל בהרבה מאוד מימדים, הרבה מאוד זירות, לא רק ביהודה ושומרון, אלא גם בזירה האזורית וגם בזירה הגלובלית, ובעצם סלח חרורי מבטא את הרעיון הזה, הוא מבטא את התהליך הזה.
כלומר, הוא מצליח לאחד, נקרא לזה, בין מדינות, לבנות איזושהי אסטרטגיה שחמאס זה לא עוד ארגון קטן כקיוני לבד.
נכון, נכון.
ויוצר את התשתית של קטר, קטר אפילו כמדינה על השולחן, אתה יודע, לא איזה מדינת עולם שלישי, מדינה עשירה, מצהירה על השולחן, מארחת את חמאס, ומשם מתחיל לבנות כל התמנון הזה, כל הזרועות של מדינות נוספות.
נכון, ועכשיו זה, אני רוצה עוד נקודה אחת שהיא מאוד חשובה, קודם כל סלח חרורי הוא המבטא של הרעיון הזה, אוקיי? וישראל, אני חושב, הבינה את הסיפור הזה, אז זה מתקשר לנקודה השנייה שאני רוצה לומר לך, כי הרבה, הרבה, הרבה מדברים על השמדת חמאס, אוקיי? עכשיו, אנחנו צריכים להבין שהמשמעות היום בלהשמיד את חמאס, זה לא רק להשמיד את חמאס ברצועת עזה, אלא בעצם לטפל בחמאס גם הנוכחות שלה בזירות אחרות או במרחבים אחרים, אם זה הזירות האזוריות, דיברת על קטר, אתמול דובר על מה שנקרא כמובן על לבנון, המשרד סיכול שהמוסד היה בדנמרק, זאת אומרת, המשמעות של השמדת חמאס בעצם גם היא צריכה לעבור איזשהו, נקרא לזה גלובליזציה או אזוריזציה מסוימת, במקביל לתהליך שבעצם חמאס עברה. ולכן אני חושב שיש פה הפנמה של ישראל, שזה בעצם האתגר שהיא מתמודדת איתו, כלומר, לא רק אתגר חיסול חמאס ברצועת עזה, אלא אתגר חיסול חמאס בכל מרחב שבו פועלת התנועה, והתנועה הזאת פועלת ביותר מרצועת עזה, וזה הסיפור הגדול בעצם של חיסול אל-ערורי, כי אל-ערורי בעצם ביטא את התהליך, או עשה את התהליך, או היה מעורב בתהליך, או כונן את התהליך הזה שבעצם, של תהליך הגדילה של חמאס, כן. והפיכתה באמת לתנועה שהיא מעבר לתנועה הלוקלית של רצועת עזה.
עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, חיזבאללה, כן, הארגון שיושב בלבנון, ונסראללה, וכל מה שהוא מייצג, והשים והסונים, הם לא בדיוק ביחד, ועל פניו, אתה יודע, בימים רגילים, בימי שגרה, לא היינו אומרים שנסראללה הוא מתומכי החמאס הגדולים. יש ביניהם, יש שנאה משותפת לישראל, וזה המכנה המשותף היחיד. האם החיסול הזה של חרורי, של ערורי שמתבצע בדרום לבנון, בדחיה, מקרב עכשיו את נסראללה לזירה החמאסית, ולתת יד יותר עמוקה במלחמה הזו, מאשר סתם נאומים והצהרות ואיומים וכתבאמים?
קודם כל צריך לדייק, נסראללה שם, זאת אומרת, הקשרים בין חמאס לבין חיזבאללה התהדקו מאוד בשנים האחרונות, אל-ערורי פעל בלבנון, זאת אומרת, זה היה הבייס שלו, ראינו גם פגישות בין נסראללה לבין ערורי, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים, אי אפשר לדבר על מערכת של מתחים, כשבעצם המציאות הייתה מציאות של שיתוף פעולה, בעצם אנחנו מדברים על, אם אנחנו מסתכלים בכלל על המזרח התיכון, אנחנו יכולים להסתכל על מערכת שלמה, של גורמי ההתנגדות, ששותפים לה גם חיזבאללה, גם הג'יהאד האיסלאמי, גם חמאס ברצועת עזה, כמובן בלבנון, גם איראן, גם החות'ים, בעצם זה מערכת של התנגדות, מערכת של טרור, מערכת של גורמים, שמנסים לייצר במזרח התיכון סדר אסטרטגי, שהוא סדר אסטרטגי הפוך לזה שניסתה ישראל לבנות ב... עשור וחצי האחרונים, ונשען על הקונספט של השלום הכלכלי, של הסכמי אברהם, וכמובן הנורמליזציה עם סעודיה. ולכן, גם אם יש איזה שהם מתחים פה ושם, אני חושב שהגורמים האלה שותפים בסך הכל לסדר היום האסטרטגי. עכשיו, זה דבר אחד. עכשיו, השאלה הקונקרטית, אני מניח שאתה שואל אותי, או בסאבטקסט שלך, אז האם חיזבאללה יגיבו ואיך הם יגיבו. אז תראה, אז פה באמת אני חושב שנסראללה נמצא במערכת של מתחים. החיסול הזה בוצע על אדמת לבנון, בשטח לבנון, בדחיה, שזה נקרא לזה אזור ששם אנחנו יודעים שמסתובב נסראללה, לפחות באיזשהם מרחבים תת-קרקעיים. נסראללה עצמו, בנירוש שלו היום, מדבר על פגיעה בריבונות של לבנון, הוא גם דיבר אתמול על סוג של תגובה שתהיה, תגובה נקרא לזה מסוימת או נקודתית או חכמה, כן?
כן.
אז אני חושב שבמובן הזה יש פה אלבון, כן? שחיזבאללה ספג, ויחד עם זאת, בצד השני צריך לומר, חיזבאללה כרגע אין אינטרס להיכנס למערכה טוטלית או למלחמה כוללת מול ישראל. הרעיון של חיזבאללה מאז השביעי באוקטובר, מאז שפרצה המלחמה בין ישראל לבין חמאס, הוא בגדול להטיש את ישראל על ידי, נקרא לזה, מכלול של פעולות מאוד, נקרא לזה, מדודות, בהיקפים מאוד מוגבלים של גיאוגרפיה ושל שטח מדרום לבנון. זה הרעיון המערכתי, אגב, של חיזבאללה, זה הרעיון המערכתי גם של איראן, וזה הרעיון המערכתי של חמאס. הסיפור הוא לא להכריע את ישראל בבת אחת, אלא להטיש את מדינת ישראל. נסראללה אינו רוצה את המלחמה הגדולה, אבל כן, הוא נקרא לזה מחויב לסוג מסוים של תגובה ביחס למה שקרה אתמול בלבנון או בביירות, ואני מניח שאנחנו נראה תגובתיות כזו. הוא ירצה להכיל את הדבר הזה, זאת אומרת, הוא ירצה מה שנקרא להגיב בפרמטרים מאוד מסוימים, כדי לסגור חשבון, וכדי גם בסופו של דבר למסגר את האירוע לתגובה הזאת, מבלי שאותה תגובה, מבלי שהסיטואציה תצא מכלל שליטה ותתפתח לכלל מלחמה כוללת.
לשמור על האיזון, על הווליום שמתאים לו.
כן, שוק, נכון, השאלה כמובן, מה הוא יעשה, באיזה כיף, מה יהיו התוצאות של הדבר הזה, והאם ישראל גם תוכל לבלוע את הצפרדע הזאת, כי מהצד השני גם צריך לומר את האמת. גם לישראל כרגע, מבחינת האינטרס האסטרטגי שלה, אין עניין להיכנס למערכה גדולה או למלחמה גדולה מול חיזבאללה, בטרם היא השלימה את המערכה בדרום. זה בגדול סדר העדיפות שקבעה, אסטרטגי, שקבעה ישראל מאז תחילת המלחמה, אז התחילה, ולבנון אחר כך, וישראל עדיין נמצאת בנקודה שבה היא מתכתשת, ומתכתשת בצורה מאוד משמעותית ברצועת עזה, ולא רוצה לפתוח במערכה שנייה בחזית הצפונית, שיש לה כמובן השלכות, אני חושב, דרמטיות, אוקיי, בהיבטי העורף, בהיבטי, גם בהיבטים האופרטיביים של צה"ל. זה לא אותו סיפור של רצועת עזה, מבחינת היכולות של חיזבאללה, היקף הנזק שהוא יכול לגרום למדינת ישראל. ולכן באיזשהו מקום, שני הצדדים, כלומר, גם חיזבאללה וגם ישראל, רוצים עדיין להכיל את כל הסיטואציה הזאת, וגם את האירוע של אתמול. ואם שמעת אתמול את דובר צה"ל, אז בסאבטקסט שלו הוא אמר, המערכה שלנו היא מערכה שמכוונת כלפי או נגד חמאס, אוקיי? וזה היה מסר שכוון לאוזניים של חיזבאללה, או לאוזניים של נסראללה, כלומר, אנחנו לא רוצים להתעסק איתכם, אנחנו מנוקדים בחמאס, וזה איזשהו מסר שגם הוא נועד לייצר איזושהי, נקרא לזה, איזושהי הכלה כלפי הצד השני. ולכן, בשורה התחתונה, נראה לי שאנחנו כן הולכים לאיזושהי תגובתיות של נסראללה, של חיזבאללה. כשהרעיון המערכתי גם של ישראל וגם של חיזבאללה יהיה בכל זאת לנסות ולהכיל את הסיפור הזה ולא להיגרר למלחמה גדולה.
דורון מצא, לשעבר איש שב"כ וגם סיגויית סכסוך ערבי-ישראלי, כמו ששמענו עכשיו עם הידע והניסיון שלך, תודה רבה לך.
לא דבר, תודה
רבה. ערב טוב, נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו לסיפור מעניין, ואיתנו על קו הטלפון הגברת תמר מיטלמן. שלום וערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
נספר למאזינים שאת אמו של דוד מיטלמן, שכולנו שמענו עליו, שמענו אודותיו, ולא ברור לנו, קצת ככה אנחנו רוצים משום מה גם יותר עליו ברמה האישית, אבל לא ברור לנו מאיפה התעצומות נפש, מאיפה הם הגיעו, עד שעכשיו, לאחרונה, שמענו גם את הסיפור שלכם, של המשפחה. נשמח שכל המאזינים ישמעו על כוח האמונה ועל הדברים הרבים שהובילו את דוד, השם מקום דמו, לגבורה ולמקום שאליו הוא הגיע. אז אולי נתחיל דווקא בשמחת תורה, שבת קודש. אתם, אני מבין, מיישוב חרדי, שומעים כמו כולם בטח במוצאי החג על איזה אירוע, או ששמעתם כבר לפני?
אז זהו, אז אנחנו ממודיעין עילית לא שומעים כלום במהלך החג, שזה למעשה חלק מחסד הקדוש ברוך הוא איתנו, שנתן לנו כנראה לשמור את הכוחות, והדאגות שמדודות בדיוק באיזה מידה כמה ידאג כל אחד. אם היינו יודעים מזה בחג, אנחנו יודעים שדוד שירת בכיסופים בדרום, אם היינו יודעים שמתחוללת שם המלחמה, זה משהו שאין מה לעשות איתו, ופשוט לצאת מהכלים מדאגה. אז אנחנו, למרות ששכנים פה ממש בבניין ידעו, אלינו הידיעה פשוט לא הגיעה. במוצאי שבת נודע לנו שמתחוללת מלחמה בארץ, כשהשאלה הראשונה היא, רגע, זה דרום או צפון? דרום, אז מיד טלפון כמובן לדוד, והוא לא נענה. נשארנו מיותמים עם הטלפון הזה, שככה ניסינו כל הזמן כאילו שהוא עוד יענה, אבל זהו.
למעשה, עברו שלושה חודשים, קודם כל ככה, הזמן עשה משהו? כלומר, אי אפשר לעמוד במקום שלכם, אם אנחנו חוזרים ליום אחרי שמחת תורה, אחרי שאתם מבינים מה קרה, במבט של היום, אתם יכולים יותר לדבר בקלות על מה שקרה שם, על מה היה ואיך היה?
אז למעשה, קודם כל נסיים ככה את באמת את הסיפור שבעצם נודע לנו רק ביום שלישי בבוקר, כשאנחנו יודעים שהוא באמת נהרג כבר בשבת בבוקר, שזה שלושה ימים שאנחנו בעצם מאיתנו נחסך חצי יום, שאנחנו באמת לא יודעים מה קורה איתו. הדאגה זה משהו שאי אפשר לחשוב מאיפה, כאילו איפה הבן שלי נמצא בכל הסיפור הזה, הוא בשבועים, בהרוגים, בפצועים, בלוחמים, שזה היה באמת ימים מאוד מאוד קשים. אתה שואל על הימים שאחרי, הגעגוע נהיה רק יותר גדול. הכאב לא מתקעה, לדבר על זה יותר, אולי כן, כי אנחנו פשוט מתחזקים באמונה.
וככל שעבר זמן,
האמונה זה משהו של אמון, אז ככל שעבר הזמן אנחנו מתאמנים יותר ויותר.
איך הוא נפל? מה אתם יודעים היום, אחרי ששמעתם את כולם, שוחחתם עם כולם? פחות או יותר התמונה ברורה יותר.
נכון, התחקיר המבצעי של צהל כמובן עוד לא הגיע, וזה ברור ומובן. אבל יש הרבה עדויות והרבה סיפורים, אנחנו אפילו היינו אפילו בסיור במקום שהיה מרגש בפני עצמו. בעצם דוד היה, כמו שאמרנו, שירת בבסיס כיסופים ממש על הגדר בחודשיים האחרונים. ביום ליל שבת מוצא אותו בשין ג' הוא היה בשמירה בשער של המחנה, כשבעצם הוא לבד שם. בבוקרו של יום, כמו שכולנו יודעים, צובעים עשרות מחבלים על השער, כשהוא מולם, אמרה לנו ממש מכלי ראשון אחת התצפתניות, אמרתי לו בקשר, אני חושבת שאני אחרונה שדיברתי איתו, היא אומרת לי, אמרתי לו בקשר, דוד, תברח, עשרות מחבלים לפניך. הוא אמר, אני נשאר להגן. אמרתי לו, אבל אתה תמות. הוא אמר לה, אני נשאר להגן. והוא באמת נשאר להגן. הוא לחם בגבורה, בא לעזרתו חבר בשם נועם בן מוחה, שהוא למעשה לא היה חייב, הוא לא היה בשין ג' הוא פשוט היה, דוד שלנו היה מגיס, שזה למי שלא יודע, מג הוא כלי נשק מאוד 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 כבד וגדול, כשיש בערך שניים בקבוצה שנבחרים. נועם גם הוא היה מגיס, הוא פשוט הבין את מה שקורה, הוא רץ, הביא מאגים, והם שניהם נלחמו. מה שנאמר לנו שזה ממש עד הכדור האחרון, מה שנקרא, ממש עד שנגמר להם הנשק, ואז הם בעצם מצאו את מותם. כשממש אמרו לנו את התצפיתניות שם, אנחנו חיים בזכותם. בזכות דוד ונועם אנחנו הספקנו בכמה דקות האלה שמנעו בעצם מהמחבלים להיכנס, ואנחנו הצלחנו להבין שעומד שקורה משהו, רצנו בפיג'מות לחמל, הצליחו להכניס כבר פצועים, כמה פצועים שהיו לחמל, היה קרב על החמל במשך כל היום, אבל החמל הוא משהו מוגן, כשהבנות שם היו, והם פשוט אמרו לנו, אנחנו חייבים את החיים שלנו לדוד, 10 דקות, רבע שעה שהוא לחם שם, הצילו אותנו. זה בהחלט סיפור גבורה, שלא רק שהוא מת על קידוש השם, ממש מסר...
מסר נפש להצלת חיים, פשוטו כמשמעו.
כן, כשהוא יודע לפני מה שעומד.
הוא יכל להציל את עצמו אם הוא היה רוצה,
כן.
אבל מתוך מודעות ובחירה להציל אחרים, הוא בחר להישאר שם ולעמוד שם ולהגן וללחם עד, עד הרגע האחרון. מה היה במהלך השיבה? כלומר...
למעשה, כבר בלוויה אנחנו נוכחנו לראות שבעצם יש פה את ה... אהבה מיוחדת של עם ישראל, זה היה מדהים לראות, ככה בחזור, אני אומרת לעצמי, רגע, מי היה פה? בעצם היו פה כל עם ישראל פשוטו כמשמעו. היו שם הבחורים מהישיבה, החברים טוב, החברים לצבא ממש עכשיו לא יכלו להגיע, זה היה לוחמה ממש בעיצומה, אבל כל החברים, מי שיכל מהתקופה האחרונה, חילוניים, דתיים לאומיים, המשפחה, חרדים, ממש ממש הכל, והיה מקום לכולם וכבוד לכולם. וזה היה מדהים לראות את זה, ואני חושבת שזה בעצם מה שאפיין את דוד.
שבעצם זה שבוע, שאתם יושבים שבעה, בעצם מגיעים אולי כל המאפיינים של האופי שלו, של האישיות שלו.
בדיוק, אני חושבת שזה ממש דוד. האהבה שהייתה, האהבה והקשר שהיה בינינו והכבוד לאורך כל הדרך, בכל מצב. ואיך אמרתי, אני תמיד כל אמא מתפללת של הבן שלה יהיה טוב, התפללתי שיהיה לו טוב בכל אשר, איפה שהוא לא יהיה.
אז על זה אני רוצה לדבר, הגברת מיטלמן. שומעים אותנו הרבה אמהות, הרבה אבות, וחלקם ילדיהם עכשיו יושבים בישיבות הגדולות ולומדים תורה, ואחרים הילדים שלהם מחפשים את עצמם, ולאחרים הילדים עובדים בכל מיני מקומות, ואחרים הילדים שלהם עובדים באלף. וכל הורה מתמודד אחרת עם הילדים שלו, עם התקשורת, עם הילדים, וכל משפחה, אי אפשר להשליך בין מקרה למקרה, אבל כן ללמוד מכם אולי מה הבסיס, מה המכנה המשותף שמתאים לכל ההורים, כי אתם הלכתם, אתם הולכים עם הילדים שלכם, כן, עד עכשיו, לא משנה מה ולא משנה איך, ובלי... בלי תנאי, בלי שזה תלוי במשהו. איך עושים את זה?
אני חושבת שבאמת אמרת קודם כל את המשפט הזה, שהוא משפט המחץ. אנחנו אוהבים בלי תנאי, וזה המסר, לכל הורים באשר הם. ולא רק לאהוב בלי תנאי, אלא לתת לילדים את ההרגשה הזאת שאנחנו אוהבים אותם בלי תנאי. זה לא מספיק. לפעמים הורים אוהבים, אבל הילדים לא מבינים את זה ולא מרגישים את זה. אנחנו מסוימים, מפרשנים את האהבה של הורים לילדים בצורה מסוימת, שאנחנו דואגים להם, אבל הם... צריך גם לחשוב גם על הנקודה הזאת, ובאמת, האהבה הזאת, כי אנחנו יודעים שזה מה ש... זה מה ששובר את כל החומות, ולאורך כל הדרך, וזה מה שבאמת יחזיר את הילדים שלנו אלינו. התפילה והאהבה, בדיוק כמו שאמרת, אני חושבת שאין לי הרבה מה להוסיף על זה, כי זה פשוט כך. אלו המילים. לאהוב בלי תנאי, לאהוב בכל מחיר, כשאנחנו יודעים שיש לנו נשמות טהורות, אולי אפילו רגישות יותר מאשר שאר הנשמות בבית, ולכן הן עובדות לפעמים. ופשוט אנחנו פה, אולי אפילו נבחרנו להוביל אותם באהבה, בעזרת השם כל אחד אל דרכו המתאימה לו. בלי... כל אחד שהתייעץ עם ה... אנחנו עמדנו מאחורי דוד כשהוא החליט את ההחלטה שלו, זו הייתה החלטה שלו, אבל נשארנו מאחורה ואיתו. כשהוא מקבל את המפתח של הבית, לפני שהוא יוצא לגיוס בתור מתנה, היא מחזיק מפתחות שכתוב עליו, אוהבים אותך, לא זוכרת בדיוק. כמובן עם מכתב, אבל המסר היה ברור, אתה רצוי פה בכל עת, בכל שעה, בכל מצב, והוא עשה את זה. ועשינו את זה, אנחנו באנו לבקר אותו, והוא בא לבקר אותנו, והקשר היה באמת הדוק. למרות שהוא בחר לא לגור בבית, אבל הקשר נשאר. בקשיים ובשמחות.
אולי הוא בחר לא לגור בבית מבחינה פיזית, אבל הוא גר איתכם בבית בכל שאר המובנים.
ממש כך. ממש כך, והוא קיבל את האהבה הזאת, וזה משהו שאמרתי לעצמי, רגע, הבן שלי נפל, וכל אמא רוצה להחזיק את היד של הבן שלה בשעות הקשות שלו. אנחנו רוצים לגונן ולתמוך לפעמים הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים. ואמרתי לעצמי, לא הייתי איתך שם, היית כאילו בדקות הכי קשות בחיים שלך, ולא הייתי איתך. ובמחשבה שנייה אני אומרת לעצמי, תמר, הוא זכר שאת אוהבת אותו. כשהוא עצם את עיניו, הוא זכר את האהבה שלנו אליו. זה משהו שליווה אותו, אני בטוחה.
הגברת תמר מיטלמן, אמו של דוד, שם יקום דמו, ושמו דוד בן תמר, נכון? זה השם המלא.
כן, כן. עכשיו אנחנו אומרים באמת דוד בן אברהם אהרון, בן שמו של אביו אחרי הפטירה, ובאמת, אם אפשר עוד להזכיר דבר קטן, אנחנו קיבלנו על עצמנו פה בבית וגם מחוץ לבית, אנחנו משתדלים להתחזק באמונה, כי זה מה שמחזיק אותנו, כי בלי אמונה מתפרקים. אז אנחנו לקחנו לעצמנו את ברכת שהכל, שהכל נהיה בדברו. חשבנו שזה משהו קטן שאנחנו אומרים אותו כל כך הרבה פעמים ביום,
המשמעות היא מקסימלית.
המשמעות היא עצומה. זהו, פשוט הכל נהיה בדברו, ואנחנו יודעים, בטוחים שהוא נמצא במקום הטוב ביותר, וזה משהו שקל ככה לזכור. מישהו שומע אותי ויכול, מי שלא מברך, לברך על הכוס קפה הראשון בבוקר, לאלוהי נשמת דוד, ופשוט זה חיזוק אישי שהוא משהו שאני בטוחה שהוא מתנה לכל אחד ואחד באשר הוא, ולא משנה במצב האמונה שלו. ומי שמברך, אז שיחשוב פעם אחת בברכה אחת על המילים האלו. מי שכבר מכוון, שיחפש מישהו שיענה לו אמן, כל אחד בדרגתו. זה משהו שכל אחד יכול בכל גיל, וזה מתנה לכל החיים.
שיהיה בשורות טובות.
אמן, תודה רבה.
תנוחמו מן השמיים, עם ישראל איתכם, ונמשיך לקוות, בעזרת השם, שבזכות כוח האמונה, גם במצבים הקשים ביותר, נראה את הגאולה ותחיית המתים, ונצא מכל המצב הזה. שיהיה בשורות טובות, ותודה רבה.
אמן, תודה רבה, כל טוב.
נצא לפרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם כתבנו נעתי קלי, שלום נעתי, ערב טוב. צהל מוצא בבית של מחבל של החמאס בעזה ספרייה, ובספרייה הם מגלים ספר תהילים. מה זה? מה קרה שם? אתה שומע אותנו? טוב, נעתי קלי, שלא איתנו. אז אכן נמצא ספר תהילים בביתו של מחבל ברצועת עזה. הספר הזה יש הקדשה, ובהקדשה הזו גם קוראים החיילים שם לכבוד מי מיועד הספר, ומה כתוב שם בהקדשה. ואנחנו נפנה לשמעון שפיגל. שלום שמעון.
שלום, ערב טוב ושלום רב.
הספר תהילים משנת 84, כן, זה תפשין מן דלד.
תפשין מבוב זה 86, 38 שנה.
והספר הזה במקור שייך לאבא שלך. איך אתה יודע? מי אמר לך? איך הגעתם לזה?
אני קודם כל זוכר טוב את התקופה הזאת. זה כתב יד של אבא שלי בוודאות. אבא שלי, זכרונו לברכה, הרב סנדר שפיגל, היה איש חסד גדול מאוד וידוע ומוכר בירושלים. הוא היה קונה אלפי ספרי תהילים וסידורים, והוא היה מחלק אותם לבתי כנסת, ישיבות, וגם לבר מצוות וכל מיני אנשים שהוא היה איתם במגע, שתרמו לו. הוא היה איש חסד גדול, אז הוא נתן להם תהילים וספרים. שמואל גולדרינג הזה, אני עדיין לא יודע מי זה, אני מנסה להגיע אליו, מקווה שבעזרת השם נצליח.
אז קודם כל, בוא קודם כל נשמע רגע את החייל שמוצא את הספר הזה, הוא מתאר ומראה למצלמה את ספר התהילים, בביתו של המחבל, הנה בוא נשמע מה הוא אומר.
מצאנו ספר תהילים, הספר תהילים הוא משנת 86, יש לו הקדשה, בוא נראה פה. זאת הערכה והכרת הטוב, אני אקבל בצועות חן בעיר רצון, שיקובל תפילות... שיקובל תפילותינו ברצון, לפני אדון כל יאיר רצון אמן, בידידות עוז סנדה, שייך לשמואל גולדרינג. ספר תהילים שנמצא בעצם בספרייה בבית של מחבל בלב ג'באליה, ואנחנו החלטנו כמובן לקחת אותו ולהחזיר אותו למקורות, וזהו, זה הסיפור של הספר תהילים הזה.
כן, אז זה הספר, כך הוא נמצא. עכשיו, אתם לא יודעים למי אבא שלך נתן את הספר, נכון, שמעון?
אני לא יודע, אני מקווה שהבן אדם הזה עדיין בחיים. אנחנו מכירים כמה משפחות גולדרינג מחוץ לארץ, שאבא זכרונו לברכה היה איתם בקשר. אנחנו ננסה להגיע אליהם בעזרת השם, אבל קודם כל, איך אומרים, אנחנו שמחים מאוד שהתהילים יצא מעזה וזה חוזר לארץ ישראל, לעם ישראל. כן. מקווה גם שנגיע אליו, וזה מרגש מאוד למצוא דש מאבא אחרי שכמעט 20 שנה כבר שאבא לא בין החיים. הוא היה איש חסד מאוד מאוד גדול ועשה הרבה דברים טובים לעם ישראל, ומאוד התרגשנו כל המשפחה מהסיפור הזה היום.
אתם מבקשים את הספר הזה חזרה, ובוא נשמע מה אומרים בצהל, לפחות מה התגובה שם. אנחנו חוזרים אליך נתי קלי, שומע אותנו עכשיו?
כן, סליחה על התקלה.
כן, אוקיי. אז
כן,
מה,
כמו ש... מה אומרים בצד? כמו ששימון סיפר על הספר תהילים שנמצא, אני, היום הוא פנה אליי ואמר שהוא מזהה את הכתב הזה של אבא שלו. אני פניתי לדובר צהל, הוא אומר שכרגע בגלל הלחימה ואופי הלחימה, כל הלוחמים כרגע ללא אפשרות קשר, ואי אפשר בשעה זו למצוא את הלוחם הזה. אולי בעתיד תהיה את האפשרות לעשות את הקשר ביניהם ולהחזיר את ספר התהילים העתיק הזה לבעליו.
כן, מעניין מאוד. ותוך כדי אנחנו גם שומעים, שמעון, שיש כן איזושהי התקדמות, כן. כי אנחנו כן מקבלים עוד איזושהי הודעה. תוך כדי שאני מדבר איתך עכשיו, כותב מישהו שמאזין לשיחה, כן. שהחייל שמצולם בסרטון הוא גיסו, והוא ינסה לחבר ביניכם. אוקיי, אז בוא נראה לאן זה יתגלגל ולאן יתפתחו
הדברים. שכוח גדול, שכוח גדול, ומתפללים על כל עם ישראל שבעזרת השם, השם ישמור עליהם ויציל אותם ויוצא מצרם לרווחה, מאפלה לאור גדול, בעזרת השם כל עם ישראל בכל מקומות משפטיהם.
אמן, אמן. תודה רבה לך על השיחה כאן, שמעון. אנחנו עוד נהיה בקשר, אם יהיה לנו מה לחדש אחד לשני. תודה רבה. אנחנו עכשיו פונים אל משה דודוביץ, שלום וערב טוב. ראש מועצת מתי אשר, אתם שם נמצאים כמובן בצפון. יש שינוי בתחושה מאתמול ב-24 שעות האחרונות?
כן, אתם יודעים מה קרה אתמול, כולנו יודעים מה קרה אתמול, ובהחלט המתח באוויר.
המתח באוויר, בלי שאתה יודע להצביע בעצם נקודתית על משהו שאמרו לכם, או שאתם צריכים לעשות באופן מיוחד.
קודם כל, הצבא הורה להערכות וכוננות יתר בסביבה של קו האימות. ובטח כל שכן, ראיתם מה קרה היום. טילנו נטט לעבר דובב, ירי עלולים, חד פעמים. נסרה להם האיומים שלו היום בערב.
כן.
אנחנו מדי יום מרגישים את האסקלציה, בטח כל שכן אחרי האירוע שחווינו אתמול בערב.
אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, בסוף חלק מהתושבים, אני לא יודע מה קורה במועצה שלכם, פונו, לא פונו, מי נשאר, מי עובד, מי...
7,000 תושבים של מתי אשר פונו בפקודה של ממשלת ישראל משמונה יישובים, ועוד למעלה מ-3,000 תושבים התפנו מאליהם כתוצרה מכך שהיישוב שלהם הפך להיות בסיס צבאי.
עכשיו, כשאתה מדבר עם תושבים על אפשרות שאולי בעתיד הקרוב הנראה לעין חוזרים הביתה, מה אתה שומע מהם?
אף אחד לא מדבר על החזרה בעתיד הקרוב הביתה.
שמדברים על חזרה לשגרה, זה לא באזורים שלכם.
לא. יש לנו שיח ממש, החזרה לשגרה, אותה החזרה לשגרה מדוברת היא ביישובי עוטף עזה, שדרות בעיקר, והאזור הזה. פה הצבא מדבר איתנו על כך שלכל הפחות, רק אחרי פסח, התושבים שלנו יחזרו לביתם. בלים אחרות אני אאלץ לעשות יחד עם תושבי המפונים את ליל הסדר, ביישובים ברחבי הארץ.
עדיין לא בבית. מסע דילוגים.
לגמרי.
זה לא פשוט. תגיד, הרשויות ככה במשפט התעוררו, אני יודע שהיה לכם בעיות עם המשכי תשלומי ארנונה, עסקים שהמשיכים לשלם ארנונה, למרות שפונו מהבית. כל מיני טענות כאלה של תושבים באזור, דברים הסתדרו?
תשמע, לדאבוני הרב, הממשלה, במקום להושיט יד, וכל הקשור לנעים נקרא לזה הבלתי נסבלים של הקורים. הדבר היחידי זה תשלומי ארנונה שהם לא משלמים. מדבר על התושבים המפונים. יחד עם זאת, העסקים סגורים, החיים פה מושבתים, החברה פה היא חברה מתה. יש פה dead zone, יש פה אזור שכל כולו, אתה תגיע אליו, זה פשוט אזור רפאים. ואני מצפה כאזרח, לאו דווקא רק כראש רשות, שממשלת ישראל בעת זו, לא רק תושיט יד, אלא תיזום מהלכים, לחזק את הגליל,
לחזק את המצב,
קו העימות, ולתת תחושה של שייכות למדינת ישראל, ולא להרגיש כאילו זנחו את הצפון.
לגמרי, משה דודוביץ', ראש מועצת מטה אשר, תודה רבה לך על השיחה, בשורות טובות, ערב טוב, להתראות. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, שלמה פולק בהפקה, תודה לכם מאזינים, להתראות ובשורות טובות.